הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא מנוחת הנפש. הרמב"ן בפרשת תרומה כתב, ברכת השם מעת היות עולם. לא נברא יש מאין, אלא ברכת השם היא כאשר העולם כמנהגו נוהג, והברכה היא לא מייצרת מציאות חדשה, אלא בתוך המציאות מרגיש האדם מסופק מספיק. לדוגמה, אוכל מעט וזוכה לסובה, אוכל מעט ומתברך במאיים שלו, עובד ומגיע לתוצאות בלי כל כך הרבה מגבלות וצרות, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב אימה. כך מצינו בגמרא מסכת יומה למתת, שם כתוב לגבי לחם הפנים. הכהנים היו אוכלים מזה כזית, ולא פעם אפילו פחות מכזית, ובכל אופן היו סבעים. וכמו שמסופר בספר מלכים ב' פרק ד' אלישע אמר, הגידי לי, מה יש לך בית? ואז חל הברכה על הסוך שמן, והצליחה למלא את הכלים. המועט מכיל לא מזין את המרובה. כך מצינו בלחם הפנים. הברכה של הקדוש ברוך הוא לא ביצירת יש מעין חדש, אלא בנתינת שפע למה שכבר קיים בעולם. אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מעין הקדוש ברוך הוא לא בורא מציאות חדשה, אלא רק מפתח ומעניק שפע למה שכבר קיים. אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא מנהיג את העולם. וצוותה התורה לסדר את השולחן לחם הפנים מיום שבת ליום שבת. למה? כי מקור השפע והברכה לכל ימות השבוע, מקור הברכה השפע במשק קשור לחומריות, לאכילה זה לחם הפנים. אומרת הגמרא, מסכת שבת קופיוטט, עשירים שבבבל. בזכות מה עשירים שבבבל זוכים לעשירות? בזכות השבת, כי הם מכבדים אותה. והגמרא מביאה את הסיפור של יוסף מוקיר שבת, שזכה לעשירות. מדוע? מכיוון שהוא היה מכבד את השבת. אומר המגלה עמוקות פרשת אמור, הגמרא מסכת בתרא אומרת בדף חפי, הרוצה להעשיר יצפין, כלומר בתפילה יפנה קצת לצד צפון. סימן הדבר, השלוחן היה בצד צפון והמנורה בצד דרום. אבל יש בדבר חיסרון. מדוע? כי העשירות היא מצד צפון, זה נכון, צפון זה שמאל, דרום זה ימין. שמאל, צפון, זוהי מידת הדין. מהצפון תיפתח הרעה. מידת הדין היא מידה קשה. יכול האדם לקבל שפע ועשירות, אבל אז יהיה, יכול להיות, עושר שמור לבעליו לרעתו. אם רוצים שהעשירות לא תהיה לרעת האדם, זה בעזרת הכוח שמאזן את הצפון, את השמאל, את הדין. לחם הפנים נמצא בצפון, בשמאל. מתי מחליפים את לחם הפנים? ביום השבת. השבת היא ברכת השפע והעשירות. לכן את לחם הפנים, לחם הפנים שהיה בצפון, צפון זה שמאל, זו עמידת הדין, עורכים את לחם הפנים בשבת. כי מה שנעשה בשבת הוא זוכה לברכה מצד מידת החסד, וככה העשירות שתגיע והסובה שיגיע לא תהיה עשירות בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו, מרבה נכסים מרבה דאגה, אלא בבחינת ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב אימה. בבחינת איזו עשיר? השמח בחלקום. ובירושלמי מפורש, ברכת השם היא תעשיר, זו ברכת השבת ולא יוסיף עצב אימה, שלא יסבול מאבלות השם ישמור. אם כן, כך אפשר להבין שעשירים שבבבל. מדוע? בגלל שמירת השבת. כי השבת היא מקור השפע, שהעשירות הניתנת תהיה עשירות עם ברכה. אומר המגלה עמוקות, זה מה שכתוב ברכת השם היא תעשיר. לכאורה מספיק שיהיה כתוב ברכת השם תעשיר. מה זה ברכת השם היא תעשיר? המילה היא לכאורה מיותרת. מה זה היא? היא תעשיר. ברכת השבת היא, זו היא. ברכת השם היא תעשיר. היא, זו השבת שעליה נאמר, אות היא ביני וביניכם. זו השבת. עליה נאמר היא, ברכת השם היא תעשיר. העשירות מצד החסד והרחמים, ללא צער ובלי הדין, היא בזכות השבת. ברכת השם היא תעשיר. היא האות היא ביני וביניכם. אז למרות שברכת העשירות היא תלויה בלחם הפנים, ולחם הפנים נמצא בצפון, והרוצה להעשיר יצפין שמאלה, צפון זה שמאל, שמאל זו עם מידת הגבורה בעדין, ואם כן העשירות תגיע עם דינים, אבל את לחם הפנים מסדרים ביום השבת, מדוע? לומר שהעשירות שמגיעה בזכות שמירת השבת היא עשירות מבורכת, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב אימה, ככה שפע שיושפע לאדם משבת, לימות השבוע לא שפע של עשירות ממידת הדין, אלא שפע של עשירות עם חסד ורחמים. ומהי העשירות הזו? מה שאומרים חז"ל, איזו עשיר השמח בחלקו, הוא לא מחפש להרבות עוד ועוד, אלא שמח בחלקו, זו הברכה. העשירות היא לאו דווקא מה שיש לו עוד, אלא מה שהוא שמח בחלקו, וכך אמרו רבותינו, מה שמצינו שהסנדקאות היא סגולה לעשירות, אין הכוונה רק שחשבון הבנק או הנדלן תופח, אלא גם ובעיקר שהוא שמח בחלקו. מה הכוונה שמח בחלקו? אומרים רבותינו שמח בחלקו בחלק בחיים שלו. כמו שאומרים בתפילת שחרית, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה הכוונה חלקנו? חלקנו זה הייעוד שלנו, זה התפקיד שלנו, זו העבודה שלנו, זו העשייה שלנו, זו המטרה שלנו. האדם שמח ומרוצה עם בני ביתו, לא משווה את הילדים שלו לאחרים, לא משווה את בני הבית שלו לאחרים, את הבית שלו לאחרים. יש לו מידות טובות, הוא שמח במה שיש לו. וכך האדם זוכר את דברי המכתב מאליהו, שתנאי החיים של האדם זה כלי העבודה של האדם, זה התפקיד של האדם. לא שצריכים להפוך את אמצעי החיים למטרת החיים, אלא אמצעי החיים, המטרה שלהם להישאר אמצעי החיים, לא להפוך להיות מטרת החיים. כל אחד יש לו את אמצעי החיים שלו, תנאי החיים שלו. אם האדם מפנים את התפיסה הזו, הוא שמח בחלקו. וזו השירות. איזו עשיר השמח בחלקו, ואם דעת קנית, מה חסרת? ומה היא הדעת? הדעת היא להיות איזו עשיר השמח בחלקו, ואם דעת לא קנית, אז הכל חסרת. העשירות של האדם היא לא כפי מה שיש לו, אלא איך שהוא יודע להתייחס למה שיש לו, איך הוא יודע להפיק את המהרה ממה שיש לו, מידת ההסתפקות. כך אומר החתם סופר חולין פיוו בנושא רבי חיינה בן דוסה, שדי לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. מה הכוונה די לו? הוא מרוצה מהמועט הזה, המועט הזה מזין אותו, העשיר השמח בחלקו. ומהמקום הזה ישנו דיון בראשונים לגבי העשירות, האם המעלה הזו היא מידה תכונה בנפש, או באמת יש מעלה אמיתית כאשר יש לאדם הרבה כסף. איפה רואים את זה? הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ז' נביא שהנביא צריך להיות חכם גיבור, אבל בגמרא כתוב גם עשיר. הרמב"ם לא הביא את זה, הוא לא כתב שצריך להיות גם עשיר, הוא כתב גיבור. גם לגבי גיבור הוא כתב גיבור, הגיבור הוא זה הכובש את יצרו, מתגבר על יצרו ואין יצרו מתגבר עליו בשום דבר שבעולם. הרמב"ם לא כתב שהנביא צריך להיות עשיר, כי עשיר הוא זה שהוא שמח בחלקו, ואם כך, זה כמו הגיבור הכובש את יצרו. בפרקי אבות, כאשר נכנסים אל פרטי המידות הטובות, שם צריכים לבאר ולפרט את המעלות השונות ואיך זה בא ידי ביטוי. אבל הרמב"ם מספיק באופן כללי לכתוב שהוא גיבור, והתכונה הזו מקפלת בתוכה גם את העשיר השמח בחלקו. אבל בדרשות הר"ן הדרוש החמישי הוא כתב, הנביא צריך להיות ממש עשיר, לא רק עם תכונה נהדרת של השמח בחלקו, אלא ממש עשיר כסף. כפי שאומרים אנשים, בעל המאה הוא בעל הדעה. אם לאדם יש כסף, דבריו נשמעים, כי אז האנשים אומרים, אם יש לאדם הזה כסף, כנראה הוא באמת חכם ויעיל, ואם הוא נביא, אז הדברים שלו ראויים להישמע. ויש את מעלת רשב"י שאותו שומעים ומאזינים אפילו שהוא היה בלי כסף. המדרש מספר על תלמיד של רשב"י שרצה לצאת לחוץ לארץ להרוויח כסף. אמר רשב"י לביקה, תוציא כסף, ואכן כך היה, הביקה התמלא כסף, היו התלמידים רוצים לקחת. אמר להם רשב"י, מי שיקח עכשיו יהיה לו, אבל זה על חשבון העולם בא. זה רשב"י, הוא לא צריך להיות עשיר, אלא בנוכחות שלו הוא מראה איך האדם יכול להיות בבחינת העשיר השמח בחלקו, מסתפק במה שיש לו, מסתדר עם מה שיש לו, ויודע שזה בדיוק מה שהוא צריך בעולם הזה. ואם יהיה יותר מדי, זה על חשבון העולם הבא. אדם שמנהל את הכסף שלו, הוא אדם שיודע לשלוט על העיסוק בכסף. אדם שהכסף מנהל אותו, הוא הופך את הכסף לדעת, והוא בעיקר סוכר להרוויח עוד ועוד, ואיך לשמר את מה שיש. אבל מי שמנהל את הכסף, הוא מפיק את המהרה והתועלת, הוא יודע שהוא פקיד של בורא עולם, הוא פקיד נאמן לבורא עולם על שמירת הכסף, גם עשיר שחשבון הבנק שלו מלא הוא צריך לזכור שדעת קנית מה חסרת ודעת חסרת מה קנית והדעת היא להיות איזו עשיר השמח בחלקו ולחלק את ממונו כראוי כמו שאומר האור החיים הקדוש עם כסף תלווה את עמי את העני עמך כאשר אתה מלווה כסף לאדם העני אתה לא מלווה לו מי שלך אלא מי שלו כי אתה פקיד של בורא עולם לשמור על כספו של בורא עולם ולחלק את זה ולתת את זה באופן הראוי והנכון ובילם הוא עם נפש רחבה מדוע כי הוא דומה למה שמצינו במדבר ופרשת בעלותך כתוב על העם שהם התאהבו תאווה התאווה שלהם הייתה לאות תאווה הם לא נהנו מטעם החיים הם לא נהנו ממה שיש בחיים, אלא הטעם שלהם היה להשיג עוד טעמים, עוד אהבות, עוד הרגשות, עוד תחושות, עוד חושים. הם התעסקו בלהרחיב את טעמי החיים, ולא להרגיש את הטעם של מה שיש, ובכך הם מתרגלים בהדרגתיות להתמכרות, לתלות בעולם החומר. ובספר מגלה עמוקות הפרשת אמור, הוא אומר... מה שהפסוק אומר ביום השבת יאחנו, לפי המקובלים כתבו, הוא צריך להוסיף מקדושת יום חול ליום השבת, מיום שישי לקחת ולהוסיף ליום שבת. והקדושה מתחילה בהיבט מסוים כבר ביום שישי אחר חצות. בשולחן ערוך כתב, לא עושים מלאכות קבועות מזמן מנחה קטנה, והעושה אז מלאכה לא רואה מן הברכה. זמן האיסור הוא בשעתיים וחצי זמניות לפני שקיעת החמה. יש מחמירים, אומרים האיסור מתחיל כבר מזמן מנחה גדולה, חצי שעה אחר חצות היום. ואפילו אם האדם סיים את כל ההכנות לשבת קודש, אסור לו לעשות מלאכה באותו הזמן, כיוון שזה לא מכבוד השבת, שסמוך לכניסתה יעסוק היהודי במלאכה, שלא קשורה אל השבת. המלאכה שאסור לעשות זו מלאכה שהיא מלאכת קבע. מלאכה ארעית מותר לעשות. אסור לבצע באותה השעה לדוגמה עבודת נגרות, חשמל, עבודות גדולות בגינה, עבודה במחשב שדורשת תכנות מסובך, עבודות גבוהות. אבל מותר למומחה לבצע פעולה קצרה. נגיד להניח מצודה לסייד חיות, לשרות סיימנים בצבע, לתת הוראה למחשב לבצע פעולה, לא כל כך מתוחכמת, זוהי מלאכת ארעי. וגם מותר לעשות באותן שעות עבודות שהן לא דורשות מומחיות, כמו להשקות גינה, ניקוי חדרים, תפירת כפתורים, כיבוס במכונה, כתיבת חידושי תורה ביד או המחשב. אפילו מותר לקבל על זה שכר, אבל אם משלמים לו שכר כדי שיעשה את המלאכות האלה בכל ערב שבת, אפילו שזה לא דורש מומחיות, זה אסור לעשות. מדוע? מכיוון שהשכר והתדירות הופכים את זה למלאכת קבע. אבל כן, יש לומר, לצורך שבת מותר לעשות מלאכה גבוהה אפילו לקבע על השכר ובתנאי שניכר שהמלאכה נעשית לכבוד השבת. כמו הדוגמה, ספר לספר אנשים בשכר, ברור שהוא מספר אנשים לכבוד שבת. גם לנהג לבצע הסעות לפני השבת, זה הכנות לשבת, הוא מוביל אנשים מקום למקום למען השבת. מותר לחשמלאי לבצע תיקונים בשכר לצורך השבת, גם לחיית לתפור בגד בשכר באותן השעות אם זה ניכר שזה לצורך השבת, אם זה לא ניכר זה אסור. אבל אם יעבוד בחינה, מותר לו לתפור לעצמו או לחברו בגד למען השבת. קל וחומר שמותר לאדם שהוא לא חיית מקצועי לתפור או לתקן בגדים בחינם לכבוד שבת באותן שעות. מצינו עוד מקרים שחכמים הקלו במלאכה הקבועה. מי שהוא עני, אין לו צורכי שבת, מותר לו להמשיך ולעשות את הפעולות למען השבת להתפרנס. לכן מותר לאומן לגמור את המלאכה כאשר יש חשש שאם לא יסיים את המלאכה יפסיד את הלקוחות שלו. גם מותר באותם זמנים לעשות מלאכה אם יש חשש מדבר העבד. הרמ"ר נולד לאבא שלו רבי סר שעמד בניסיון. הוא סגר את החנות בחצות היום של יום שישי, ובזכות שעמד בניסיון הזה הוא זכה לבן הגדול הרמ"ר. אז יש שבת, יש תוספת שבת, ויש לפני תוספת שבת עוד כל מיני איסורים שהם לא איסורים בגלל שזה שבת אלא בגלל שזה יום שישי לפני שבת לכבוד שבת. וכבר את קדושת השבת אפשר להתחיל להריח מיום שישי חצות, חצות של ערב שבת. לפי זה יוצא שקדושת השבת היא כלמד א' שעות, אומר המגלה עמוקות, וזה כנגד ומקביל ל-31 המלאכים שהיו בארץ ישראל בזמן יהושע. ומה מיוחד ב-31 שעות? כי 24 שעות זו השבת. שש שעות לפני השבת. מחצות. ועוד שעה אחרי השבת, סעודת מלווה מלכם. הסעודה, שאם אוכלים אותה, היא מצילה מחיבוט הקבר. לכן דוד המלך אומר, לאל גומר עליי חסד כל היום. לקל בגימטריה א' למד 31. אם לקל גומר עליי, אז מה יהיה? חסד כל היום. אם יש לקל 31 שעות, אז חסד כל היום על ידי השלמות של 31 שעות. 6 שעות יום שישי, 24 שעות שבת, שעה מוצאי שבת. אז האדם מגיע לשלימות השבת וניצל מחיבוט הקבר. הרב חיים ויטל כתב, בשער חיבוט הקבר, החיבוט הוא בא להפריד את זוהמת הנחש, כמו שהאדם חווה את חיטה להפריד ממנה את המיותר, את הלא ראוי. כך חיבוט הקבר עושה לנשמה שנהנתה מהעולם הזה. אבל צדיקים שמיעטו את התענוג מהעולם הזה, הם לא צריכים חוותה מרובם. ומי שהוא שומר שבת, כלומר הוא קולט, מבין, מפנים שהשביתה היא השמחה בשבת. הוא הבין שהשמחה היא לא חשבון הבנק, והרוצה להעשיר יצפין. השולחן, לחם הפנים בצפון, שמאל. אבל זוהי השירות עם שמאל, מידת הדין, ואז הוא סובל מברבה נכסים, מרבה דאגם. אבל אם בשבת יארחנו את לחם הפנים מסדרים בשבת, אז השירות היא מקום של חסד. אם כך הוא מבין שהשירות היא לא מטרה בפני עצמה, אלא שיפור תנאי החיים, אבל לא דעת להתרגע ולהתמכר אליה. ואז הוא לא כמו בלעם שהיה נפש רחבה, שהוא רוצה להרחיב את נפשו בעוד ועוד רצונות. נפש זה הרצון, הוא רוצה להרחיב עוד ועוד רצונות. לא עוד ועוד תאוות, כמו בלעם שרצה עוד ועוד התאוות תאווה. לא רק רוצה ליהנות ממה שיש, אלא רוצה להגביר, להגדיל את מרחב ומעגלי האפשרויות להרגיש ולהתאוות. וגם כשהגוף כבר מבוגר והוא לא מגיב לכל מיני טעמים, הוא מתאמץ לחשוב איך אפשר להגביר את התאוות, את ההרגשה, את הטעמים, איך אפשר להרגיש יותר ויותר. הוא מחפש להגביר את התאוות, איך יהיו עוד ועוד. זו הנפש הרחבה של בלעם, ומזה ניצל האדם ביום השבת. באמצעות השבת מפנים האדם שהשירות היא איזו השיר השמח בחלקו. ואם כך, הוא שומר שבת כראוי באופן מושלם, וזה מתחיל מיום שישי, מחצות היום של שישי, עד מוצאי שבת, סעודת מלווה מלכה, ואז הוא ניצל מחיבוט הקבר. מדוע? כי מהלך וסגנון יום השישי שלו והשבת מגן על האדם, שתהיה לו שבת בריאה ומאוזנת, שמאזנת בין התאוות הגופניות לבין ערכי החיים. השבת היא אכן שבת שראויה לעונג השמי, כמו שהגמרא אומרת, נשמה יתרה יש באדם. אומר רשי, מדוע נשמה יתרה יש באדם? גמרא מסכת ביצה. אומר רשי, מדוע? כדי שיוכל לאכול ולשתות עוד. ולכאורה זה פלא, בשביל זה לתת נשמה יתרה שיוכל לשתות ולאכול עוד? אבל לפי מה שהוסבר עד כה, הדברים יותר מתיישבים על הלב. לא רק שיוכל לאכול להגביר תאוות, אלא שיוכל עוד לאכול ולייצר את האיזון בין שבת קודש, עונג שבת, למן עונג של האדם. השבת היא מאזנת, כל מלאכתך עשויה. אין דאגות, אין עבר, אין עתיד, יש הווה, יש ריכוז בעבודת השם בהווה. וגם התאוות הגופניות גם הן מצווה. מדוע? כי אז מגיע האדם להבנה שתאווה גשמית, אוכל גשמי, יכול להיות ראוי וטוב. גם תאווה יכולה להיות טובה אם היא לא ערך, אם היא לא מטרה בפני עצמה, אלא תוספת נחמדה וטעימה שמוסיפה טעם לחיים. תאוות הגוף זה צורך הגוף וניתנים לאדם. אבל כאשר התאוות הופכות להיות מטרה בפני עצמה, זו כבר דעת. וזו לא המטרה של התאוות. זו המטרה של בלעם שיש לו נפש רחבה. ומי שכך עובר את השבת, הוא נהנה באופן הראוי והנכון מהמאכלים, מהגשמיות. אם ככה, הוא ניצל מחיבוט הקבר, כי חיבוט הקבר זה לחבוט בנשמה ולהוציא את המיותר, את התאוות הלא מאוזנות והלא ראויות. אבל אם שומר האדם את השבת כראוי, אז מתקיים בו ברכת השם, היא תעשיר ולא יוסיף עצב אימה. המעוניינים לקבל את שיעורי הבוקר בדיסקים, ניתן לקבל בחינם 054-8477-627, 054-8477-627. וגם כל שידורי הבוקר מצולמים ונמצאים באתר הרדיו. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג עם הרב אייל אונגר.